טוב, השיעור שלנו היום יעסוק בסוגיה מאוד רחבה, אנחנו ניגע בה אבל ממש על קצה המזלג. כתוב בפרשה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כן, עם ישראל אחרי חטא העגל בונים משכן. והיום נצא קצת ניגע בסוגיה לגבי מצוות בניית בית המקדש. האם יש לנו גם בדורנו זה, יש לנו מצווה לבנות את בית המקדש
בתוכו?
מה זה בתוכו? יפה, זה שאלה כללית. על שייך הקדוש המפורסם, שעל שייך הקדוש כותב, עשו לי מקדש, ועל ידי זה אני אשכון בתוך עם ישראל. כלומר, לא בתוך הזה.
אבל השאלה היא מקדש מעט שזה שייך גם
למצווה הזאת. מצד העשייה, מעניין. כתוב שבאמת מורה בית כנסת למדו מורה מקדש. השאלה גם עם בניית בית כנסת. לא יודע, מעניין. אז היום אנחנו ניגע בסוגיה הזאת, אם יש לנו מצווה היום ללכת לבנות את בית המקדש, או שיש יותר עניין שנתפלל שירד מהשמיים, או נחכה שירד מהשמיים, או שזה ממש כמו שיש לך מצווה להניח תפילין, יש לך מצווה היום לקום ולהתחיל לדחוף, לדבר עם ארצות הברית, לא יודע מה, להתחיל לפנות שם את הר הבית, ולהתחיל לחשוב איך בונים את בית המקדש. אז הכל קשור לפסוק הזה בפרשה שלנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז החלק הראשון נראה דעת הרמב״ם. אומר הרמב״ם מלכות בית הבחירה, מצוות עשה לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. כבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבנו, והיה לפי שעה, שנאמר כי לא באתם עדת אל המנוחה ולנחלה וכו'. טוב, רמב״ם לומד מהפסוק אצלנו בפרשה שזה נאמר על המשכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה על המשכן. מכאן הרמב״ם לומד מצוות עשה מהתורה, חלק מהתרי"ג מצוות שלנו, יש לנו מצוות עשה לבנות בית מקדש. כמובן שהרמב״ם גם מתכוון לבית מקדש שלישי, כן? כי הרמב״ם כידוע היה אחרי בית המקדש הראשון והשני. אז הוא אומר יש לך מצוות עשה מהתורה לבנות מקדש, והוא לומד את זה מהפסוק של המשכן. לכאורה מה הקשר? זה נאמר על המשכן, מסביר הכסף משנה שם. והביא ראיה מבעשו לי מקדש, ואף על גב שאותה פרשה במשכן שבמדבר היא מדברת. משמע דהי קרא כללו לכל מקום, בין למשכן שבמדבר, בין לשילו ונו וגבעון, בין לבית עולמים. כלומר, אומר הכסף משנה, רואים שהרמב״ם מבין, ועשו לי מקדש, זה לא נאמר דווקא למשכן, אלא כל התולדות של המשכן, אחרי זה בנוב, בגבעון, אחרי זה בית המקדש הראשון, השני, הכל נרמז באותו פסוק. וגם אומר זה מדויק בפסוק עצמו, למה? וידי כנעמי דקאמר ועשו לי מקדש, ולא כאמר ועשו לי משכן. לא כתוב ועשו לי משכן, ועשו לי מקדש. רואים שזה רומז גם לבית המקדש העתידי. אותו דבר,
משכן זה זמני,
נכון? נכון, משכן זה גם נכון, אתה מחדד את הדיוק, נכון. אותו דבר רמב"ם כותב בהקדמה למשנה. בהקדמה למשנה הרמב״ם מסביר את הסדר של, של המסכתות של הש"ס, למה כל מסכת מגיעה אחרי חברתה, ועד הרמב״ם כותב שם ככה, ואחרי מסכת תמיד יש מסכת מידות. ומה העניין של מסכת מידות? כותב הרמב״ם, ואין עניינה אלא סיפור מידת המקדש וצורתו ואח בניינו. כל מסכת מידות כידוע מדברת על הגדלים של בית המקדש. טוב, למה זה הלכה למעשה? אומר הרמב״ם, והתועלת בכך שכשיבנה לשמור בו אותה צורה ואותו היחס. והרמב"ם כותב, למה צריך ללמוד מסכת מידות? שתדע איך לבנות אותו, כן? לפי כל הגדלים. כי אותו היחס מת השם, כמו שאמר, הכל בכתב מיד השם עלי השכיל. אז רואים מפורש ברמב"ם שיש לנו אותו הגודל, המידות, המידות, כן. אז רואים ברמב"ם מפורש שיש לנו מצווה לבנות בית מקדש. היום, תמיד, כמו שיש לנו מצווה לשבת בארץ ולהניח תפילין ולשמור שבת, יש לנו מצווה תעשה מהתורה לבנות בית מקדש. עכשיו יש על זה הרבה שאלות, נביא כמה עכשיו מהם. שאלה ראשונה, מהרמב"ם מלכות מלכים, זה המקור הבא. כותב הרמב"ם, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם מקריבים קורבנות. כלומר, אומר הרמב״ם, שמי יבנה את בית המקדש? המלך המשיח. אחד התפקידים של המלך המשיח הוא להחזיר מלכות דוד ליושנה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל. יוצא שאני לא, אסור לי לבנות את בית המקדש, אני צריך לחכות קודם שהמשיח יבוא. ככה יוצא כאן, נכון? אז לכאורה משמע שמדיבי הרמב״ם שמלכות בדוד תהיה לפני בית המקדש, אבל גם זה לא קשה. למה? התירוץ על כך מופיע בדיבי הרמב״ם שם במפורש. אומר הרמב״ם שם בסוף פרק י"ב, וכל אלו הדברים וכיוצא בהם, זה המשפט המפורסם של הרמב״ם, לא ידע האדם איך יהיו עד שיהיו. כלומר, אחרי שהרמב״ם כותב שמשיח זה לא תהליך של בום, זה תהליך שמורכב מהרבה דברים, לתחיית המתים, לקיבוץ גלויות, למחיית עמלק, זה המון 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 דברים. הוא אומר, אף אחד לא יודע מה יהיה הסדר, מה יהיה קודם, משיח ועד קיבוץ גלויות, בית המקדש ועד משיח. הוא אומר הרמב״ם, לא נדע עד שיהיו.
למה לא מביא
לפי הרמב״ם לא ירד מהשמיים? לפי הרמב״ם, כותב פורש, יש לנו מצווה לבנות, לא ירד מהשמיים לכאורה. אנחנו, השאלה, אם המשיח יבנה או אנחנו, ברמב״ם כאן כתוב שהמשיח קודם יבוא, אז זה לא סתירה. הרמב״ם אומר, יכול להיות שיבוא לפני זה, אבל אתה לא יודע. כלומר, לפי הרמב״ם יוצא שיכול להיות גם אתה תבנה את זה לפני.
מי יבנה?
אנחנו, אתה.
ודוד צריך להגיע.
לא, כמו שאמרנו, הרמב״ם כותב שהמשיח יבנה, ובסוף ההלכות הוא כותב, הסדר הזה, מה יהיה קודם, בית המקדש או משיח, זה לא נעול, חתום, זה לא עכשיו הלכה. אותו, כמו ש, כן, אנחנו הופכים דף, כמו שהכסף משנה כותב שם.
אנחנו צריכים לעשות
השתדלות
כבר
לימוד,
אז יבוא.
טוב, קצת הם כבר תירוצים. אני אומר, בפשט הרב,
אסור להסתמך תמיד על הנס הזה שהמשיח יבוא. אנחנו כל יום אומרים, אנחנו מתפרעים 2,000 שנה.
הדבר ראשון, משיח זה לא נס, משיח זה לא נס, משיח זה הבטחה. זה הבטחה, אנחנו לא מאחלים שיבוא משיח. משיח יבוא, השאלה מתי? נכון, זה שמשיח יבוא זה נקודה, זה אחד מי"ג עיקרים. כמו שאתה מאמין שיש עולם הבא, אתה צריך להאמין שיש משיח.
אף אחד כשאתה
מאמין,
אבל כן יש
לי יבוא. נכון. בבניית
שני הבתים
הקודמים, לא המשיח. נכון, אתה אפילו מחזק את זה. אתה מחזק את זה שמלך המשיח זה לא לעיכובה, זה לא מעכב, נכון? יכול להיות שבית המקדש השלישי שיהיה נצחי, המשיח יבנה אותו. אבל האם זה ממש מעכב שהמשיח יבנה ולא אנחנו? לא, נכון, אתה עוד מחזק את זה משאר הבתים, נכון?
בש ראשון היה נביא שבא לגנוב, נכון?
נכון. עוד,
תראו. המקדש השני הייתה...
לא היה כל כך נביא.
היה סנהדרין, אבל היה חושב שסנהדרין, כנסת גדולה.
האם נביא זה לעיכוב גם עוד מעט נהיה, נכון?
ואותו דבר, אתה יכול להגיד גם כשעם ישראל לא נמצא כולו בארצו.
מי אמר שזה ליקובה? לא בטוח. ספר חינוך כותב ככה, נכון, אבל זה גם לא מוסכם. נכון. טוב, אומר, בגלל, יש הרבה שאלות איך מיישבים את הכל לסוגיה ענקית. לא, אומר, בגלל, שאלות מאוד טובות, אבל בגלל שזו סוגיה מאוד גדולה ולא רציתי שתתמרח לתקופה, אז נגעתי בכמה ממש שאלות קטנות. זה מה שאנחנו עכשיו ננסה ללמוד. יכול להיות שכן, נכון? אז זה העסיק הרבה גדולי ישראל, זה לא סתם הם דנו בזה תיאורטית, היה גדולי ישראל שדחפו לזה ממש. כלומר, אם עכשיו יש לך כוח, ואני אקדים את זה עכשיו, הרב נבנצל שליטה היום בירושלים, הוא סובר שיש לנו ממש מצווה. הוא אומר, הסיבה היחידה שהוא לא שולח מכתב לארצות הברית ולהתחיל לקדם את זה, כי הוא לא רואה בזה היום השתדלות, כי הוא יודע שכבר לא ייתנו לנו. כלומר, זה השתדלות שלא יצא מזה כלום. הוא אומר, אם היה לי כוח, הוא היה מתחיל לבנות עכשיו. הרב נבנצל, זה השיטה שלו, כן, והוא כתב איזה ספרים, ויש החפץ חיים כבר, הקים כולל קודשים, הרב קוק למד בכולל של החפץ חיים, הוא הקים כולל של הלכות קודשים, הוא אומר, עכשיו יבוא המקדש, מה זה סתם אני מאחל, יבוא המקדש, אתה צריך לדעת מה לעשות, אז הוא הקים אברכים, בני עלייה, שילמדו הכל, איך עכשיו, הוא לקח דווקא כהנים, בגלל זה הרב קוק היה שם, כהנים, שאיך אם עכשיו יורד המקדש, מתחילים לעבוד. פרה אדומה. דו, אז יש ספר, גדל אומר, באמת סוגיה ענקית, יש ספר של, קוראים לו עיר הקודש והמקדש, ושם הוא דן בכל השאלות האלה, האם פרה אדומה מעכבת, האם נביא מעכב, מלכות דוד מעכבת. השאלה אם זה מעכב עבודת הקורבנות, לא בטוח, השאלה לאן והשאלה כמה. השאלה כמה והשאלה לאן. לא בטוח זה מעכב את כל הקורבנות, לא בטוח.
ויש קורבנות
בתומה. תומת רבי ציבור, נכון, נכון, נכון. אז לגבי השאלה הראשונה, אמרנו, הרמב״ם כותב שהמשיח יבנה את המקדש, אמרנו זה לא קושייה, כי הוא עצמו כותב שהסדר לא מעכב. כן? אז לגבי זה, יכול להיות שאנחנו יכולים לבנות גם לפני ביאת משיח. שאלה שנייה מפורסמת, הבאתי את השתי שאלות האלה כי הן מאוד מפורסמות. הגמרא בסנהדרין המפורסמת אומרת, רבי יוסי אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ. אחד, להעמיד להם מלך. שתיים, להחריד זרעו של עמלק. שלוש, לבנות להם בית הבחירה. כתוב שעם ישראל הגיע לארץ, היה לו שלוש מצוות. אחד, להעמיד מלך, להרוג את עמלק, ואז לבנות את בית המקדש. לכאורה, משמע שהסדר לעיכובה. כלומר, אני צריך קודם להקים מלך, אחרי זה אני צריך להרוג את עמלק, שהיום אנחנו בכלל לא יודעים מי זה עמלק. סנחריב בלבל את כל האומות, אתה לא יודע מי זה עמלק בכלל. ואז לבנות את בית המקדש. אז לכאורה, אני חייב לחכות למשיח, לא מצד שהמשיח הוא רק יכול לבנות, מצד שהוא חייב לגלות לי מי זה עמלק. אז גם זה לא קשה. למה? אז הוא אומר, ונשאל את השאלה אם גם היום צריך לשמור על סדר זה של העמדת מלך או לא. אז זה הרב יחיאל מיכאל, מה שאמרתי עכשיו בספר שלו עיר הקודש והמקדש, כן, אז הוא כותב שם שהוא צריכים להקפיד על סדר זה רק בזמן הכניסה לארץ. כמו לשון הגמרא, רבי יוסי אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ. כלומר, שעם ישראל הגיע לארץ עם יהושע בן נון, אז הסדר היה מעכב. כלומר, קודם תמיד הוא מלך, אחרי זה עמלק, תתתה. אבל היום לא, הסדר הזה לא מעכב, כל אחד במצווה בפני עצמה שלא קשורה לשנייה. תבנה מקדש, אחרי זה תשים מלך, אחרי זה תהרוג את עמלק, זה לא קשור אחד לשני. לכן לגבי שתי השאלות האלה, משמע שהמשיח זה לא מעכב, ולהרוג את עמלק ולהעמיד מלך זה לא מעכב. לכאורה, לפי פשט הרמב״ם, יש היום מצווה מהתורה לבנות בית מקדש. לעבודה, בדיוק. אני מכיר כבר איזה מישהו מאוד מיליארדר שהלך על הרב נמנצל וזה, אמר לו הרב, מתי שהרב מתחיל, אני שם את הכסף.
אני תורם.
אני תורם, הוא שם כסף, ממש.
בירושלים יש כמה פריטים
שבנו
אותם, ממש.
זה סוגיה בפני עצמה, האם מותר לחכות כלי מקדש. זה סוגיה שצריך ללמוד בפני עצמה. לא, הוא אומר, לגבי המכון המקדש, הם עושים דמה. הם עושים שם דמה, לא ממש בדיוק אותו דבר. כדי שאלה הלכתית בכלל, האם מותר לעשות העתק הדבק גם מכלי המקדש. אבל נכון, גם מכון המקדש מאוד לומד את הדברים האלה.
יש שם הקודם, מכון המקדש, הם לומדים את כל ה...
כן, איך לבנות את הכלים, איך לעבוד, כל השטחים.
למה יהושע לא התחיל עם הפעולות האלה?
של מה?
מלך,
מקדש,
נחיית הבנים. יש לו את הנכבוש
את הארץ,
מה זאת אומרת? לא היה לו אפשרות להקים עוד
מלוכה, לא כלום.
למה?
אתה
נכבוש
את הארץ קודם כל.
הוא כבש את הארץ.
יש לו שנה. יש סבס.
הוא
אמר.
עד שהנחיל
בו.
ואחר כך כל תקופת השופטים, לא הייתה שום פעילות
בכיוון
הזה.
היה משכן, היה משכן.
אבל זה
לא מקדש.
אבל לא היה אפשרות להקים מלך עוד.
גם דוד רצה, לא...
בארץ באמת הסדר מחייב, אולי באמת לא הצליחו להחיד זרות של המלאק עדיין, אני לא יודע.
אמרת מישהו שהמלאק ראשי פתלות של עם לא קיים, אבל זה לא הקבוצה הזאת שנקראת המלאק, אלא כל מי שמתנהג כמו המלאק.
טוב, זה אולי על דרך הזה בפשט התורה, המלאק זה ממש עם, צריך להרוג את המלאק. בסוף מספרים שהגאון מווילנה הרג, הלך ברחוב והרג פעם איזה גוי, והוא אמר, ראיתי ברוח הקודש שהוא המלאק. על ידי בשביל זה צריך להיות הגאון מווילנה. אז אם אתה לא יודע, המלאק משמע שזה ממש עם. כאילו עם ספציפי גם.
אני חושב שבניית בית מקדש היום, בירושלים זה יחזק את המעמד שלנו בירושלים מאוד.
טוב, אז אתה מדבר כבר על רווחים נוספים שאנחנו נרוויח. אבל השאלה אם זה חובה עלינו או לא. כי גם מי שאומר שזה לא חובה, כאילו צריך לדעת באמת את ההשלכות של זה. כי אם אתה אומר שזה מצווה, אם אתה סובר שזה מצווה, אז יש לך הבטחה שהוא יישאר לנצח. אם זה לא מצווה, אני זוכר שמעט שטריד אותי. אם אתה אומר שזה לא מצווה, אז חס ושלום, חס ושלום, יוצא שגם זה ניתן לחורבן. זה יכול להיות גם חילול השם מאוד גדול. פתאום נבנה מקדש, ואיכשהו פתאום ערבי ייכנס לשם, זה יכול לעשות גם רעש בעולם לצד השני. אז צריך ללמוד את הסוגיה באמת, הכל כאן סוגיה הלכתית. לפי הרמב״ם, כמו שאתה לא עושה חשבונות שאתה מניח תפילין, השם אמר להניח תפילין, אלא מניח נקודה. גם כאן יש לך משלה לבנות מקדש, תבנה מקדש, כמו שאתה צריך לשמור שבת. טוב, עד כאן דעת הרמב״ם. לא, 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 רק בהר הבית, רק הר הבית. חלק שני, דעת רש"י ותוספות. עכשיו, כדי להבין את דעת רש"י ותוספות, אז אנחנו נלמד כאן איזה חצי עמוד גמרא ביחד, כדי שנבין את הסוגיה. אז להקדמה לסוגיה, יש דין שנקרא איסור חדש, כמו שאתם מכירים, לפעמים יש מוצרים מאחורה כתוב עליהם, ללא חשש, תבל ושביעית וחדש. אז אין הכוונה שהלחם הזה ישן או שן והוא לא חדש, אלא הכוונה שלפי התורה אסור לאכול מהתבואה החדשה לפני סוף לפני הקרבת העומר, בדיוק, כן? אז אני קורא לכם בפנים. איסור חדש, הקדמה, אסור לאכול מתבואה חדשה קודם שיקרב העומר ב-16 בניסן, שנאמר, ולחם וקלי וקרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוהיכם, והוא נקרא חדש בכל מקום. זה נקרא איסור לאכול מתבואה חדשה לפני הקרבת העומר בט"ז בניסן. היום שאין לנו עומר, אז מתי מותר לנו לאכול מתבואה חדשה? דאג, מה במנחות? אני קורא שורה הבאה. רב שמואל דאמרת רביו, בזמן שבית המקדש קיים, קורבן העומר מתיר את האכילה. בזמן שאין בית המקדש קיים, עיר מזרח מתיר. כלומר, מיקר הדין, עוד מעט נראה מה להלכה. כן, יש, שמתי על הסטנדר. בזמן המקדש, קורבן העומר מתיר את האכילה. בזמן החורבן, הגיע הבוקר של ט"ז בניסן, כבר מותר לאכול, כי לא צריך לחכות להקרבה, כי לצערנו אין הקרבה. מאיפה לומדים את זה? מהפסוקים. פעם אחת כתוב שמותר לאכול עד אביאכם. פעם אחת כתוב עד עצם היום הזה. תחליט, הקורבן מתיר או היום מתיר? לא קשה. בזמן המקדש הקורבן מתיר, בזמן החורבן עצם היום מתיר. לכן גם היום שכתוב על המאכלים, זה אומר ש... לקחו את התבואה החדשה הזאת אחרי ט"ז בניסן, אז אין איסור חדש בזה. טוב, עד כאן מיקר הדין יוצא, הגמרא במנחות, שאיך שהגיע הבוקר של ט"ז בניסן מותר לי לאכול מהתבואה החדשה. אבל בוא נראה עכשיו מה היה גזרו חז"ל. אומרת הגמרא בסוכה, בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד. כידוע מדין תורה, נטילת ארבעת המינים היא שבוע רק בירושלים או בבית המקדש, מחלוקת בדת הרמב״ם, נגיד בירושלים בית המקדש שבוע, שאר כל המקומות בעולם רק יום ראשון דאורייתא, גם היום יום הראשון הוא דאורייתא, כל שאר הימים הם דרבנן. למה עושים את שאר הימים? זכר למקדש, מעולה. דבר ראשון לגבי ארבעת המינים, אותו דבר, כן נראה זה בפנים שנייה, משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיה לולב ניטל במדינה, כלומר מחוץ לגבולות המקדש, שבעה זכר למקדש, דין ראשון. דין שני, שהוא תיקן זכר למקדש, ושיהיה יום ענף כולו אסור. כלומר, אמרנו שמעיקר הדין, בזמן המקדש, מה יתיר לי לאכול מהתבואה החדשה? קורבן העומר. היום שאין קורבן העומר, כבר מהבוקר היה צריך להיות מותר. בא רבן יוחנן בן זכאי ותיקן זכר למקדש, שאסור לאכול כל יום ט"ז ניסן. כלומר, בזמן המקדש נגיד היום מקריבים עד חצות את הקורבן, אומר היום אסור לך לאכול עד הערב מתבואה חדשה. למה? עוד מעט נראה. אומרת הגמרא, מה זה?
עם מצה שמורה.
מה זה אומר?
קוצרים חיטה, מה משתובן הקודם? מה פתאום?
לא הבנתי.
שאת החיטה ששומרים אותה למצה שמורה, מתי קוצרים?
שנה קודם.
כרגע יש מצות מוכנות כבר.
נו, חדשה זה כבר אחרי פסח.
שנה קודמת שומרים, כן. הגמרא אומרת, מנין דאבדינן זכר למקדש? מאיפה לומדים שבכלל צריך לעשות זכר למקדש? אמר רבי יוחנן, כתוב בפסוק, כי עלי ארוחה לך וממכותייך ארפך, נאום השם, כי נדחה קראו לך ציון, היא דורש אין לה. כלומר, הנביא מקונן שם שציון לא דורשים אותה. אומרת הגמרא, יוצא שצריך לדרוש אותה. איך נדרוש אותה? נעשה דברים זכר למקדש. דורש אין לה, מכלל דבעי הדרישה. אוקיי. עכשיו הגמרא דנה לגבי הגזרה השנייה. אמרנו שרבן יוחנן בן זכאי דבר ראשון תיקן, שכל העולם צריכים ליטול ארבעת המינים שבוע, זכר למה שנטלו במקדש שבוע. דבר שני הוא תיקן, שפעם קורבן העומר היה מתיר את התבואה החדשה, היום כל היום אסור זכר למקדש. איך זה קשור לזכר למקדש? אומרת הגמרא, מה הייתה החשש שלו? מה הייתה? מה? מהרה יבנה בית המקדש ויאמרו, השתקד מי לא אכלנו בעיר מזרח, אשתה נמי נאכול, והנה הוא לא ידד, השתקד, לא אוהב בית המקדש, עיר מזרח יתיר. אשתה דייקה בית המקדש, עומר מתיר. חידוש עצום, אומר רבן יוחנן בן זכאי, מה היה החשש שלו? הוא אומר, אם בית המקדש ייבנה בדיוק ביום, כלומר נראה, נגיד ט"ז בניסן, אז אנשים יבואו לידי תקלה, למה? יגיע הבוקר, הם יגידו, כל אלפיים שנה של הגלות היינו אוכלים חדש על הבוקר. אמרנו, הגיע הבוקר, מותר לי לאכול. הם לא ידעו שצריך לחכות לקורבן העומר. ואז עד שיקיבו את קורבן העומר, אנשים יאכלו תבואה חדשה, יעברו איסורים של אכילת חדש. לכן הוא אמר, אני מחמיר שלא נוגעים בתבואה חדשה כל היום. שאם ייבנה המקדש באותו יום בדיוק, אנשים לא ייכשלו באיסור חדש. אוקיי, בוא נראה. עומד הגמרא, מה הייתה החשש שלו? מתי הוא ייבנה? אם החשש שלו שהוא ייבנה בשצר, כלומר בתזיין, הרי כבר, אם הוא ייבנה כאילו אחרי שהגיע הבוקר, אז כבר הבוקר יתיר. כלומר, אם הבוקר של תזיין בניסן יהיה בזמן הגלות עדיין, אז כבר הבוקר הגיע, כבר מותר לכם התבואה החדשה. אחרי זה ייבנה המקדש, אז לכאורה כבר התבואה מותרת. אז אין חשש. אז חייבים להגיד שהחשש שהוא ייבנה יום לפני, נכון? בדיוק. ב-15. עומד הגמרא, זה גם קשה, למה? כי אם ייבנה יום לפני, אז נגיד המקדש נבנה, אז תגזור לפחות עד חצות, לא כל היום. למה? כי גם בזמן שבית המקדש היה קיים, העיכוב הכי גדול שהיה עם קורבן העומר זה היה עד חצות, לא יותר מחצות. אז תגיד לאנשים, אסור לאכול עד חצות, למה? שמה ייבנה המקדש, ואנשים ישכחו שצריכים לחכות לעומר, אז טוב, תגזור עד חצות אל תאכלו, כי אחרי חצות בתוך כבר יקריבו את העומר. למה גזרת על כל היום כולו? עומד הגמרא, מחצות היום ולילן תשתרד, עד תנן הרחוקים מותרים מחצות היום ולילן, לפי שאין בית דין מתעצלים בו. לכן עונה הגמרא, חייבים להגיד שמה היה החשש שלו, לא צריך עוד יבנה בלילה, אינה מסמוך לשקיעת החמה. כלומר, למסקנת הגמרא, ועד כאן הגמרא, זהו. רבן יוחנן בן זכאי תיקן תקנה, שבימינו אסור לאכול חדש כל יום תזיין, מחשש שהמקדש ייבנה או בלילה שלפני תזיין, או יום לפני זה סמוך לשקיעת החמה. ואז אם הוא ייבנה נגיד סתם בלילה של תזיין, ייבנה המקדש, ואז עד שיקימו קורבן עומר אנשים יתחילו לאכול חדש, יבואו לידי תקלה. לכן הוא אמר, אתה לא אוכל כל היום כולו. יוצא שהחשש של רבן יוחנן בן זכאי שהוא ייבנה או בליל תזיין, שזה בלילה, או ביום טוב ראשון של פסח בתדבר. זה היה החשש של רבן יוחנן בן זכאי. או יפה מאוד, חכה. או יפה, זה הסוגיה שלנו. עכשיו לפני שניכנס לסוגיה, לפני זה לכאורה כל הדרשה כאן היא פילית. כלומר, אנחנו יודעים שיש דיני ספקות, נגיד שאתה בספק ספיקה או דברים כאלה אתה פחות חושש לדברים. כאן רבן יוחנן בן זכאי חושש שהמקדש ייבנה, למה אסור לאכול תבואה חדשה כל היום? שמה ייבנה בדיוק בלילה של תזיין וניסן, ושמה אנשים, כאילו יש כאן הרבה שמה, כאילו שזה ייפול בדיוק על זה. אז תראו בהערה למטה, איך? או, אז תראו בהערה למטה, כן? התירוץ עוד מעט נהיה גם יענה על השאלה שלך, נכון? זה גם דורש ביור, נכון? אז בוא נהיה. אז למטה תראו דרסה מאוד יפה שהחתם סופר מביא בשם ספר מעשה רוקח, למטה ממש, הכי למטה בדף, הוא כותב ככה, אומר החתם סופר, היום בספר מעשה רוקח לחסיד מורנו הרב רבי אליעזר ברד, שהיה אב בדין בקהילת אמסטרדם, אוקיי, שהוא אומר שאמרנו שלוש מצוות נצטוו ישראל להקים מלך, להחריד זרוע של עמלק ולבנות בית המקדש, נכון? ואז הוא מביא שם בספר הזה פילי פלאות, שכתוב בתיקוני זוהר שמחיית עמלק לעתיד לבוא תהיה ביום י"ד בניסן, תת השם שנזכה לראות את זה השנה. אז הוא אומר, כתוב בסוף פרשת בשלח, כי יד על כסיה מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. מה זה כי יד על כסיה? אומר הזוהר, יד י"ד, בי"ד בניסן יהיה מחיית עמלק. הוא אומר, בגלל שהגמרא אמרה שמחיית עמלק מגיע לפני זמן בית המקדש, אמר רבן יוחנן בן זכאי, רגע, אם בי"ד מחיית עמלק, תדבר בניית בית המקדש, לכן הוא חשש שיבנה בתדבר, לא סתם תיאורטית רק, אלא זה ממש היום הזה קורה לזה, כי מחיית עמלק תהיה יום לפני. אוקיי, אז דרשה גם פילית על זה. אז בואו נחזור לסוגיה שלנו. יוצא שרבן יוחנן בן זכאי אמר שכל יום תזיין בניסן אסור באכילת חדש, שמא המקדש ייבנה לילה לפני זה או ביום טוב לפני זה, או יום לפני או בלילה שבין תדבב לתזיין. שואלים רשי שם ותוספות שאלה אחרת, כן? שואלים רשי ותוספות, תראו רשי. כן? איך אפשר? יפה, דה עוד שאלה. הרשי שואל שאלה אפילו יותר קשה. הוא אומר רשי, תראו רשי, אי קשיא דבלילה אינו נבנה דקיימנן בשבועות דאין בניין בית המקדש בלילה דכתיב וביום מקים. כתוב בגמרא בשבועות מפורש אסור להקים את בית המקדש בלילה. אז מה החשש שבית המקדש יוקם בלילה? שאלה ראשונה. עכשיו מה רבן יוחנן בן זכאי חשש? או שהוא ייבנה בלילה או שהוא ייבנה ביום טוב ראשון של פסח, נכון? אומר רש"י, על שתי המצבים האלה קשה. הגמרא אומרת שבית המקדש אסור לבנות אותו בלילה ואסור לבנות אותו ביום טוב, הוא לא דוחה שבת ולא דוחה יום טוב. אז שתי אפשרויות לא נכונות. לא אפשריות כביכול. אז אני קורא לי בפנים. ולא בחמישה עשר שהוא יום טוב, דקיים עלן בשבועות, דן בניין בית המקדש דוחה יום טוב. מתרץ רשי, לא קשה בכלל. כל מה שהגמרא אמרה שאסור לבנות את בית המקדש בלילה וביום טוב, ואם אתה בונה, ובית המקדש הראשון, השני, המשכן, על בית המקדש השלישי ירד מהשמיים. וגם זה עונה על השאלה שלך, איך נקרא בכמה שעות? ירד מהשמיים, מוכן? אומר רשי, אבל מקדש העתיד שאנו מצפים בנוי ומשוכלל הוא, יגלה ויבוא משמיים, שנאמר מקדש השם, כוננו ידיך. רשי מפורש אומר משמיים. יפה.
זה אומר שהרמב״ם
מחלוקת רשי רמב״ם, מעולה, נכון? מחלוקת רשי רמב״ם. הרמב״ם כתב איך יש מצוות עשה מהתורה, מתרי"ג מצוות, לבנות בית מקדש. רשי אומר לא, אין לך מצווה, הוא ירד מהשמיים מוכן. ככה ממש מפשט. יכול לרדת בלילה, יכול לרדת בשבת, יכול לרדת ביום טוב. יש גם שיחה שלמה גם שהרמב״ם מלובביץ אומר שהמקדש גם יכול לבוא בשבת, הכל אפשרי. למה הכל יורד מהשמיים? אותו דבר כותב שם תוספות, תראו תוספות. ולאו פירחי דתיק שלן עד הכאמרין, אני לא צריך עדיבנה בלילה. אז הוא אומר, לכאורה אין בית המקדש בלילה, שנאמר הוא ביום מקים את המשכן, ביום מקימים אותו, ובלילה אין מקימים אותו. אלא הכוח, הוא אומר, כמו רשי, צריך לחלק כמו שפירש רשי, שכל זה מדובר בבניין הבנוי בידי אדם. אבל מקדש העתיד בנוי משוכלל יגלה ויבוא מן השמיים, שנאמר מקדש השם כוננו ידיך. אז רואים לסיכום שרשי ותוספות סוברים מפורש שהמקדש השלישי ירד מהשמיים. יפי. עכשיו בוא נעכשיו נבין, לפי הרמב״ם שלנו יש מצווה לבנות, איך הרמב״ם למד את הגמרא? הרי לפי הרמב״ם אנחנו צריכים לבנות את בית המקדש. אז איך הוא למד את הגמרא? שהרמב״ם למד את הגמרא בסוכה, כתוב שרבן יוחנן בן זכאי חשש שיבנה בלילה, חשש שיבנה ביום טוב. איך? לפי הרמב״ם אנחנו בונים, וכתוב שאסור לבנות בלילה וביום טוב. אז איך הרמב״ם יסביר את הגמרא?
סוג של הכשרת הלבבות, סוג של כסיפה וכניעה.
לא, אבל זה ממש חשש. אנחנו עכשיו 2000 שנה לא אוכלים חדש 24 שעות, שמה אנחנו נבנה את המקדש בלילה, או שמה אנחנו נצליח לבנות אותו ביום טוב של פסח. אנחנו לפי הרמב״ם, איך מראות מפורשות שאסור לנו לבנות ביום טוב ובלילה, נכון? אז אנחנו נראה לזה עכשיו 3 תירוצים. תפקודף מסביר התפארת ישראל. נראה לי דמשום דכל עיקר לימוד מסכת זו, כן, מדבר בהתחלה לגבי מסכת מידות, תתתה, אני מתחיל מהשורה המודגשת. על כל פנים לרמב״ם הנ"ל שכתב שהלימוד במסכת זו הוא למען ידעו איך יבנה, איך יבנוע, על כוחנו צריך לומר שאותו מדרש תנחום השביעו רשי ותוספות שלעתיד לבוא יבנה המקדש בידי שמיים, דברי אגדאי ואין למדים ממנה, אלא רצונו לומר שהקדוש ברוך הוא יסיים בדרך נס שיבנו. תירוץ ראשון, הרמב״ם כידוע ירושלמי אומר לא פוסקים הלכה מדברי אגדה. אומר הרמב״ם, המקור של רשי ותוספות זה מדרש שיורד מהשמיים, לא פוסקים הלכה מדברי אגדה, אנחנו נבנה אותו. המדרש שאמר שירד מהשמיים, הכוונה סייעתא דשמיא גדולה, יהיה פתאום נס, האומות יפחדו מאיתנו, יעזרו לנו, כולם יורידו את הראש ויהיה לנו אישורי בנייה. אבל זה לא שהוא ירד מהשמיים מוכן.
לא רוצה, לפי זה, אם יש סיכוי שהוא יבנה ביום אחד, אז זה ברור שזה בנייה ניסית.
נכון, או יפה, נכון, נכון. אנחנו נבנה ויהיה נכון נס, שנספיק הכל בכמה שעות, נכון. זה תירוץ ראשון.
יש תכנות היום של אף נימץ, זה לא.
טוב, עוד שאלה, אם המקדש ייבנה עם כל השכלולים יש שם חשמל, לא יש שם חשמל? טוב, עוד סוגיה.
שוכלל,
זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, ועד אמרינם בשבועות דין ואין בלילה עוד יבנה ביום טוב, ואין בניין בית המקדש בלילה ויום ביום טוב. תירוץ שני יש לומר זה על פי הדיבור שני. תירוץ שני אומר יכול להיות שזה היתר הלכתי מיוחד לאותה שעה יהיה, כלומר כמו שנביא יכול לחדש מצווה לשעתה, אז גם בית המקדש השלישי יהיה היתר לבנות אותו בלילה וביום טוב. תירוץ שלישי, לא, משכן אסור בלילה, אסור בשבת, מקדש לא דוחה שבת, והוא הדין יום טוב, והוא הדין יום טוב. תירוץ שלישי, גם פילי פלאות, ובלא זה לפי עניות דעתי לא קשה מידי על קושיית רשי, מדין בית המקדש דוחה יום טוב אינה חזקה כל כך, יש לומר שיבנו הנוכרים. תראו שלישי, אפשר לבנות בלילה או ביום טוב על ידי עובדים זרים.
הסינים יעשו את זה ביום אחד.
או תביא מיליארד סינים שיבנו.
אני ראיתי ספר, אני לא זוכר מה, שבית המקדש הראשון חרב והשני, בגלל שאנוכים בנו אותו.
או, מעניין, לא יודע. תראה לי את זה, אני אשמח.
השלישי יבנה על ידי יהודים.
או. או, הם תמיים עובדי עבודה זרה. כתוב בפסוק, תראה, בואו נמשיך שנייה. כתוב, דבר ראשון הוא אומר, יש בזה מעלה, למה כתוב שלעתיד לבוא, עם ישראל יתברך בפסוק, ועמדו זרים וראו צונכם, אנחנו נשב, נלמד וזה, לא חסר סינים, שיהיו מבסוטים לעבוד בשבילנו. אני אומר, הלכאורה כתוב מפורש בפסוק, לא לכם ולנו לבנות את בית אלוקנו. מה לגוי בבית המקדש? מה הוא יבנה שם? אתה לא נותן לו, כתוב בפסוק. הוא מתרץ, היינו בבונים משלהם. כל האיסור זה שהגוי יביא את החומרי בנייה. על אם אני מביא את החומרי בנייה והוא רק עובד, אין שום חיסרון. כמו שהוא מוכיח, תדע, שרי שלמה המלך עליו השלום, ביקש מחירם שישלח מעבדיו לסייע לו בבניית בית המקדש. רואים ששלמה ככה עשה.
הפטרת השבת.
הפטרה גם, או, יפה. ואנחנו מביאים את החומרים בדיוק. אז ראינו שלושה תירוצים, אני חוזר. לפי הרמב״ם, לנו יש מצווה לבנות את בית המקדש. אמרנו, איך הרמב״ם יסביר את הגמרא שאמרה שרבן יוחנן בן זכאי תיקן שהיום אסור לאכול חדש שמא ייבנה בלילה או ביום טוב? אמרנו, אסור לבנות בלילה וביום טוב, ואנחנו צריכים לבנות לפי הרמב״ם. תירוץ ראשון, כל האיסור לבנות בלילה וביום טוב זה בכללי, אבל יכול להיות שיש יותר ספציפי לבית המקדש השלישי, או שכל מה שחשש רבן יוחנן בן זכאי שנבנה אותו בלילה או ביום טוב על ידי גויים. ומה שחזל אומרים שהוא ירד מהשמיים, אומר הרמב״ם, זה דברי אגדה, והכוונה לסייעתא דשמיא הגדולה. אבל אנחנו נבנה, וכל החשש שרבן יוחנן בן זכאי, ועד יוצא חידוש באמת, שכל החשש שרבן יוחנן בן זכאי זה שיהיה לנו אישורי בנייה בדיוק ב תזיין בניסן או ביום טוב של פסח, ואנחנו נביא עובדים סינים ונבנה אותו בלילה באותו לילה. נכון.
בכל דבר, לא רק המודע, אתה צריך לעשות השתדלות, והקדוש ברוך
הוא. נכון, דה אנחנו נראה בהמשך עוד שיטות, בוא נראה כמה שנספיק. אומר, ואז הוא מסיים ככה, מי הוא גם לרשי שבאמת יבנה בית המקדש של העתיד על ידי שמיים ממש, הוא אומר, גם לפי רשי, שזה ירד מהשמיים, צריכים אנו לשמור תבנית הבית. הוא אומר, יש לנו מצווה ללמוד, כאילו לפי רשי שיבנה המקדש משמיים, אז למה לומדים היום מסכת מידות? אתה יכול להגיד כי זה חלק מהתורה ועסק התורה. אומר לא, יש לך מצווה לדעת איך ייראה המקדש. למה? אני לא צריך לבנות אותו, ירד מוכן לפי רשי. אומר יש עניין, למה? שכשהוא ירד אתה תתפעל שתראה שזה בדיוק עתק הדבק כמו שלמדת בגמרה. יהיה בזה קידוש השם גדול, הוא אומר. צריכים אנו לשמור תבנית הבית כדי שיראו שנבנה השתה בנס, כפי שיגיד להם הנביא כמה אלפיים שנה מקודם, והכירו אז על ידי זה כי רוח השם דיבר בו, ואבותיהם אף על פי כן לא שמעו בקול הנביא ההוא, ועל ידי זה יחלמו מאבונותיהם, וכמו שציווה יחזקאל הנביא, ושמרו צורתו. כלומר, יש מצווה לדעת את הגדלים של בית המקדש, לראות איך כל דברי הנבואה התקיימו. טוב, אז לסיכום, ראינו מחלוקת ראשונים לכאורה, לפי הרמב״ם אנחנו צריכים לבנות, לפי רש"י ותוספות ירד מהשמיים.
יש יתרון גדול לרש"י.
שמה?
זה
מריבות קדושות, למה? זה טוב אולי.
כן, אבל עכשיו איזה פספוס זה. איזה פספוס זה. או אני אמר, הייתי מסתר מדד אבו משלב
עולה. או,
ניצנה.
יפה, אז בוא נראה בגלל זה. עכשיו בוא נראה שכמה מגדולי ישראל רצו לשלב בין רש"י והרמב״ם, רצו לעשות עושה שלום במרומיו. אין מחלוקת. אין מחלוקת ביניהם. גם הרמב״ם שכתב שיש לנו מצווה לבנות, וגם שירד מהשמיים יכול לבוא ביחד. איך יכול לבוא ביחד? נראה עכשיו כמה מהלכים, מה שהזמן ייתן לנו. יש דעת המהר"י"ל דיסקין מביא חידוש יפה, אז הבאתי לכם קצת המקורות לפני זה שנבין את החידוש שלו. יש מדרש רבה שכתוב בו ככה. כתוב באיכה, תבוא בארץ שעריה. אומרים חז"ל, רבי יוסי אומר, לפי שהשערים חלקו כבוד לארון, כי דכתיב שאו שערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד, לפיכך לא שלט בהם אויב, אלא תבו בארץ. כלומר, איך? תבו, תבו בתוך האדמה. כלומר, כתוב ששלמה המלך רצה להכניס את הארון, הוא היה בדיוק בגודל של הפתח. ואז הוא אומר, שאו שערים ראשיכם, תרימו את עצמכם קצת, שיכנס הארון. בגלל שהם חלקו כבוד לארון והרימו את עצמם קצת, אומרים חז"ל, האויב לא הצליח לשבור אותם. השערי ירושלים טבעו בתוך האדמה ועתידים לצאת לעתיד לבוא. ככה כתוב במדרש. הלאה, עומד הגמרא בבבא בתרא, ונפסקה עוד מעט נראה להלכה ברמב״ם גם ובשולחן ערוך. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, הבונה פלטרין גדולים בנכסי הגר, ובא אחר והעמיד להם דלתות, כאן כידוע נכסי גר שאין לו יורשים, זה כמו הפקר מול גר שאין לו יורשים ומת, כל הנכסים שלו הפקר, כל הקודם זכה, נפל, הוא מת, יש לו איזה וילה, כנס לווילה. טוב, מה קורה אם יש שטח של גר, נפטר הגר, אין לו יורשים, בא מישהו בנה 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 בנה, בא מישהו בסוף יושב בצד מחכה שהוא יבנה את הכל, בא שם את הדלת בסוף, של מי הבית? זה ששם את הדלת, אומרת הגמרא. למה? מה הייתה אמה? כמה ליבנה בעל מהודי הפיך, הראשון רק סידר לבנים, הוא בנה את הבית בסוף. למה? מסביר הרשב"ם, הוא אומר בתחילת בניין אינו עיקר אלא גמור. כלומר, בעצם מה הגדרה של בית? כלומר, בית גדול, בית קטן, בית זה אוויר, השאלה איפה אתה תוחם את החלל של האוויר הזה. עד שאתה לא שם דלת, זה כמו פרצה, שמת את הדלת, כאן נקרא גמרת את הבית. לכן זה ששמת דלת, הוא קנה את כל הבית, כל השטח שלו. או, הדלת זה העיקר, אבל תראו את הרמב״ם, ככה נפסק להלכה ברמב״ם. הבונה פלטרין גדולים בנכסי הגר, בנה בניין ענק, ובא אחר והעמיד להם דלתות, קנה האחרון, שהראשון לא עשה בגוף הארץ כלום. והרי הוא כמי שעשה גל אבנים על הארץ שאינו קונה, וכמו שם מלא אבנים. מי עשה שם של בית האחרון? שרי לא הועיל בגדר זה, מפני שהוא רחב ביותו מפולש, ואין צורתו אותו הבניין, מוערת לו עד שעמיד דלתות. אדם ששם את הדלת, הוא קנה.
זה רק בנכסגר?
או בהפקר. הפקר וגר זה אותו דבר. הבאתי את השולחן ערוך למה, אתה משאיר את זה. לא, ברור, לא, ברור. אדם לא יכול לגזול גדר. כמה מדובר על שטחי הפקר, כמובן. שטח הפקר. ברור. כן, נכון. אומר המריל דיסקים פלפול עצום. אומר ככה. רש"י ותוספות לא בטוח לחולק על הרמב״ם. אפשר להגיד שבאמת יש לנו מצווה לבנות בעצמנו כמו שאומר הרמב״ם. והוא רד מהשמיים. איך יכול להיות? הוא אומר, בגלל שהמדרש אומר שטבעו בארץ שעריה, למה השערים טבעו בקרקע? הוא אומר, למה? המקדש ירד בנוי מהשמיים. אבל השערים ייצאו, ואנחנו נתקין את השערים. והגמרא אומרת שמי שמתקין את הדלתות, נחשב שהוא בנה. אז אנחנו נתקין את הדלתות, והלכתית רואים שאנחנו בנינו.
וזה אפשר להספיק ביום אחד.
בדיוק. אין המצווה נקראת אל השם גומרה, זה אותו דבר גם הלכתית על השם הבניין.
זה לא נכסי
הגר,
זה לא
נכסי הגר,
זה רק
משהו. כן, אבל זה כמו,
זה
דומה להם, אתה תופס את העיקרון כאן, הבנייה נקראת על שם הסוף. עכשיו זה המקור, עכשיו הבאתי את הלשון שלו ממש, תראו. בתפילת מוסף על שלוש רגלים אנו אומרים, והרינו בבניינו וסמכנו בתיקונו. לכאורה זה סותר, הרינו בבניינו, תראה לי שהוא נבנה לבד, סמכנו בתיקונו, אני אתקן. אומר זה לא סותר, גם נראה בבניינו וגם נסמך בתיקונו. למה?
זה מסתדר עם מה שאמרנו בדיוק.
בדיוק, בדיוק, נכון. וביאור ההבדל בין לשון והרינו בבניינו ולסמכנו בתיקונו מובא בסידור הגרא שם בשם המהר"ל דיסקין ז"ל, שזה עכשיו ראינו את המקורות שלו, ששמחתנו בבית המקדש לעתיד לבוא תהיה חסרה אם לא יכולים לקיים בעצמנו המצווה ושעשו למקדש, הצעקה שצעקת. ולפיכך בשעת חורבן בית ראשון השערים נגנזו בקרקע. למה? כדי שכאשר הקדוש ברוך הוא יבנה את הבית לעתיד לבוא, הוא ירד מהשמיים, אז יתגלו השערים ויעמידו אותם זקני ישראל, וזה נחשב כאילו בנו את כל הבית. שערי מבואר בגמרא, כמו שראינו, שהמעמיד דלתות הבית נחשב כאילו בנה את כל הבית. אם כן, נמצא שעל ידי העמדת שערים נעשה שמחת בית ישראל שלמה, וזהו מה שאנחנו מבקשים. והרינו בבניינו זה המקדש, סמכנו בתיקונו זה העמדת השערים.
מה
זה? כלי המקדש כתוב מפורש בנביא שהם ייצאו עם הנחל. הם ייצאו עם הנחל, הכל גם תמון. הם ייצאו עם הנחל. לכאורה לא, הרבה כלי מקדש כבר מוכנים. סתם אספר לכם סיפור שמישהו ישמע לי, הייתי בהלם. הנכד של הרב מרדכי אליהו הוא שר בכנסת, ולא מזמן הוא אמר שקראו לו, הרי כל כלי המקדש, אנחנו יודעים לפחות שחלקם נמצאים ברומא, שרף קוראים לזה? בוותיקן. אז קרא לו שם אחד מהנשיאים שם של איטליה, לא יודע מה, שבחיים לא דיבר איתו. הוא אומר לו, אני חייב אותך דחוף, איך שהתחילה השביעי באוקטובר גם נהל וזה. הוא אומר, אני חושב מולו, הוא אמר שהוא היה בהלם, הוא לא ימין למשמר אוזניו. לא מזמן הוא דיבר על זה. אומר לו, תקשיב, יש לנו כלי מקדש אצלנו, ואנחנו חוששים שאנחנו מעכבים אתכם מהגאולה וכל מה שקורה זה גם בגללנו וזה, אנחנו רוצים, יש לך אישור, קח מה שאתה רוצה. הוא אומר, הוא ישב שם, הוא לא יודע איך לאכול את זה בכלל. כאילו ממש, לא יודע, כתוב בנבואה שזה יצא עם הנחל, אבל אתה רואה שיש אישור, כאילו אומות העולם אומרים לך, כנס לוותיקן, תיקח. עכשיו זה מפחיד, כן, להיכנס זה לא כזה פשוט, יש שם מנורה, יש גם סיפורים שנכנסו, אבל בפועל אתה רואה שכאילו בקיצר, אנחנו בכיוון אנחנו עקבית דמשיכה כפשוט ממש, אה?
לראות מה יש שם
לפחות. לא, אני להיכנס לשם, הייתי מבקש הדרכה מגדולי ישראל לפני זה. לא, גם הוא. לא, עצם זה שאתה רואה שום מהאומות זה כבר משהו גדול. לא, לא הביאו עדיין. אם היו מביאים לי, איך לא היית שומע על זה?
הרב לאו, שהרב הראשי לישראל ביקר ברומא, הוא ביקר שישנת שם על המקום הזה ולא נתנו לו.
לא, זה מה שאני אומר, זה חידוש עצום, לא נתנו, לא נותנים. כאן הוא אומר לך, תיקח את הכלים. זה ממש זה. לא יודע איפה זה, אני רק שמעתי את הסיפור הזה.
תיקח את הטלפון שלו.
אבא שלי גם, ששמע זה גם אמר, תקצר אליו, אני בא איתו ממסוק. טוב, רגע, בוא נספיק את הקטע האחרון, אם הרב כאן, תגיד לי, שהוא כאן. טוב, אנחנו ממשיכים. טוב, אוקיי. טוב, אולי בגלל שאין לנו כזה הרבה זמן, אז אני אדלג על הארוך לנר, אני אקרא את הקטע האחרון. הקטע האחרון. שאלה ששאלו את הרב מרדכי אליהו בדיוק על זה, מה יהיה עם בית המקדש, אז הוא כותב ככה. הוא אומר, אולם מנוסח התפילה בעמוד האחרון, בקטע למטה, לא ארוך לנר. ארוך לנר גם יש לו חשבון, אולי נגיד אותו בעל פה בקצרה. הוא רוצה גם לשלב את שתי הדעות, וכמו הוא פסק הרב אמר, וגם דעה, הייתה דעה של הרבי מחבד. שהוא רוצה להגיד שיש בית מקדש גשמי, ויש בית מקדש רוחני. אנחנו נעשה, זה מה שאתה אמרת מתחילת השיעור, את הכלי הכביכול הגשמי, אנחנו נבנה, נעשה את ההשתדות שלנו, ואז יהיה את בית המקדש הרוחני, שהוא יהיה הכלי שעליו תשרה השכינה. זה מה שהגמרא אומרת בתענית. בית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. ככה הם רוצים לתרץ, זה הקטע הראשון. אז תראו מה כותב הרב מרדכי אליהו. אולם מנוסח התפילה בני ביתך כבתי חילה, משמע שהשם יבנה, וכן כונן בית מקדשך מכונו, וכן ותבנהו מהרה ותגדל כבודו, משמע כמו רשי שהקדוש ברוך הוא יבנה אותו, נכון? ואפשר לדחות, אפשר לא מוכרח, למה שכוונתנו בתפילה שהקדוש ברוך הוא יזכנו לבניין בית המקדש, אבל אנחנו נבנה. אוקיי, אנו איננו יכולים להכניס את ראשנו בין שני אשלי רב רבי, כלומר, אומר, אני לא מכניס את עצמי למחלוקת בין גדולי עולם, רש"י ותוספות והרמב"ם, איך ייבנה המקדש, ולפסוק ידיעה אחת. בכל אופן, עלינו להתכונן מבחינה רוחנית לבניין בית המקדש. וזה העיקר של השיעור בעצם. בתכלס, מה אתה עושה מזה? תתחיל ללמוד הלכות בית המקדש, תתפלל על זה, ואז זה בטוח יהיה תמיד נכון.
יחשפו תכלית
הכוסף. הכוזרי, נכון? הציפייה, צריך לצפות. בכל אופן, עלינו להתכונן מבחינה רוחנית לבניין בית המקדש, ללמוד את ההלכות הקשורות לכך, לא רק מבחינת נשלמה פרים שפתנו, אלא לימוד והכנה לקראת קיום המצוות בפועל. זה לא תיאורטי, אתה לומד כי אתה צריך לדעת מה לעשות. רש"י במסכת תענית אומר שאדם לא יענה ממעשה ניסים וטעמו, כדי שלא ינקו מזכויותיו. כתוב שאדם נהנה ממעשה ניסים, מורידים לו מהזכויות. אז זה דעה מאוד מעניין, שר מרדכי אליהו בן אלו גם היה חוזר על זה בשיעורים, שהוא כן קצת דחף, או לא, הוא כאילו אומר, הוא היה כאילו שירד מהשמיים, הוא אומר, אני לא מכניס את עצמי למחלוקת, אבל הוא כותב ככה בסוף, תראו, אמנם לנו ניחה שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש, כלומר אנחנו נשמח שזה יקרה ככה, למה? וינקו מזכויותינו, אפילו שזה מעשה ניסים, אומר, אנחנו שמחים שינקו לנו מהזכויות והוא ירד מהשמיים, למה? וזאת אפילו שמצווה שאדם מקיימה בגופו עדיף, ואנחנו רוצים לבנות, ומטעם זה ראוי שעם ישראל יבנה את בית המקדש, אף על פי כן עדיף שירד בנוי ומשוכלל, ולא נצטרך להמתין אפילו יום אחד. הוא אומר, אני מעדיף שזה יקרה היום, ולוותר על הזכות מאשר שיבוא עוד שנתיים ואנחנו נבנה. במהרה בימינו אמן, כן, נכון? מכל הנ"ל עולה שמצווה רבה היא ללמוד את הלכות בית הבחירה והקורבנות בזמן הזה. אמנם הגמרא עומד במסכת יום על כשיבוא,
מה ישראל עושה שם בית המקדש? מה? לי אין מה לעשות.
למה? אתה לא מקריב קורבנות? השראת שכינה? אתה מגיע לשם. מה? זה דברים, זה כמו להסביר לעיוור מה זה צבע אדום. שיבנה המקדש, אנחנו צריכים להבין, כתוב בספרים שאין בית מקדש, זה לא, אנחנו לא מחפשים לבונוס בחיים. אנחנו עכשיו חיים חסרים. פשוט אנחנו חולה שיתרגל למחלה שלו. זה לא נורמלי לחיות ככה. שיבנה בית המקדש, נחזור לחיים בריאים, אז הכל יהיה מובן לנו. טוב, אני עושה סיכום רק. אמרנו, יש לנו דעת הרמב״ם, הכל התחיל מהפסוק בפרשה שלנו, ועשו לי מקדש. הרמב״ם למד מהפסוק ועשו לי מקדש, מצוות עשה מהתורה, חלק מהתרי"ג מצוות לבנות את בית הבחירה. ראינו שלפי רש"י ותוספות, כל הסוגיה במסכת סוכה לגבי הגזירה שרבן יוחנן בן זכאי על איסור חדש, שהגמרא שאומרת שרבן יוחנן בן זכאי חשש שיבנה בלילה או ביום טוב, אמרנו אסור לבנות בלילה וביום טוב. אומרים רש"י, אומרים תוספות, ירד מהשמיים. איך הרמב״ם יסביר את הגמרא הזאת? נבנה אותה על ידי נוכרים, אמרנו. אוקיי, אמרנו לכאורה המחלוקת בין הרמב״ם לרש"י לתוספות, ראינו שאחרוני זמננו איחדו בין השיטות. אפשר להגיד שגם ירד מהשמיים וגם נבנה. או כחלק ירד ואנחנו נבנה את השערים וזה נחשב כאילו אנחנו בנינו, או לפי הרב מרדכי אליהו באמת, או ככה או ככה, אבל העיקר שיבנה כמה שיותר מהר, או שאמרנו שאנחנו נבנה את בית המקדש למטה והבית המקדש בפן הרוחני שלו הוא זה שירד מלמעלה, שנזכה במהרה.